מוריי ורבותיי, בוקר טוב. אנחנו בדף ל"ז עמוד ב', שתי שורות מסוף העמוד. הגמרא מביאה פסק של אנשי נהרדאי. כן, כידוע שמואל, למשל, היה אומר, נהירים לי שבילי רקיע כשבילי נהרדאי. כן, אז אומרת הגמרא ככה, אמרי נהרדאי, כך פסקו אנשי נהרדאי. היימן דזמד דיקלה לחברי, אדם שמוכר דקל לחברו, כאן אלי, למור, אומר הרשב"ם, קנה הלוקח לקרקע, זאת אומרת, בנוסף לדקל עצמו, קונה משיפולי עד תהומה. הנה, יש לנו פה את הדקל, נזיז אותו רגע, מפה, משיפוליו עד התהום. שיוצא בצד השני, כן. למי נפקמינה? שתי נפקמינות. האחת, היא שאם הדקל הזה ייבש, הוא יוכל לעקור אותו ולהביא דקל חדש, כדי לטעת באותו מקום, כי הקרקע גם שייכת לו. אגב, הרשב"ם מדגיש, למרות שזה דקל בודד, ואין לו בעצם שטח לרוחב רדיוס מלוא העורב וסלו, אבל יש לו לעומק, הנפקמינה אחת זה אם הדקל שלו מתייבש, הוא יוכל לקרוב ולשים דקל חדש. נפקמינה השנייה, אפרופו מנהרות, אי אפשר לחפור, אפילו בעומק, אומר הרשב"ם, מתחת לדקל הזה, כי השטח הזה נקנה למי שקנה את הדקל. כך פסקו אנשי נהרדאי. בא הרב ואומר, מה תקיף?
אבל לפני שממשיכים, זה נראה לי מאוד נסע. למה?
מדוע?
הרשב"ם, אני הסתכלתי עכשיו כאן, הרשב"ם מביא את המשנה שתהיה בפרק פ"א עמוד א'.
איזה, לא, באיזה רשב"ם אתה? איפה פ"א? הוא לא מביא, איפה אתה רואה? באיזה רשב"ם אתה? אנחנו רק ברשב"ם האחרון. נו, אז איזה...
הוא כותב שם ככה, שאף על פי שדקל יחידוי הוא, הוא תנן, איפה תנן? בפי א' עמוד א', ואפילו ב' אין לו קרקע,
אוקיי.
אי למיני סביבות האילן הוא דה אין לו כלום.
נכון.
כמו שיש לג' ביניהם, וחוץ עליהם כמלוא תורה וסרה.
את כל זה אין לו.
כתב, מי היית לי.
נכון.
יפה, יפה. אז אני הסתכלתי פה במשנה, ואני רואה שאותו רשב"ם כותב ככה.
נו, אתה יותר חרוץ ממני, נו, מה אני אעשה? נו, אתה יותר חרוץ ממני, נו, מה אני יכול לעשות?
פשוט באתי כמה רגעים קודם.
תגיד, זה כל עניין שם שחסמו לי את האוטו, נו.
סתמה לא קנה קרקע סביביו כלל.
נכון.
אפילו מקום האילן, בריאו כמי שכנען לפירותיו, שכשיבש יעקרנו וילך.
רגע, זה לא כמו נהרדאי, אני לא יודע מה שאתה אומר. רגע. תכף נראה, יש מי שחולק על נהרדאי, אני לא יודע מאיפה קראת, באיזה משנה.
לא משנה, לא, אבל הרשב"ם עצמו, הוא אומר...
אבל נראה, הרשב"ם הוא פרשן, תכף נראה שתי שיטות באמוראים, תכף נראה, רבא חולק על זה. רבא אומר, אין לו את המשיפולה והתאומה. אז אני לא יודע מאיפה קראת, כי יש שיטה שנייה, שאלה על מה, אין? שימו לב, כי בא, מה תקיף לרבא? רבא לא מסכים, ואולי מה שאתה קראת זה שיטת רבא. מתקיף לרבה ולימה ליקור כמדרישקה זבין הלך. הקור קור כמדרישקה וזיל. זאת אומרת, בא רבה ואומר, מי אמר אדם מוכר את הדקל? אז הוא מוכר את יניקת הקרקע באופן זמני. כמו שיש אדם מוכר קרקו מגינה. איך היו מוכרים את קרקו מגינה? גם אם זה עדיין לא הבשיל, אז אני נותן לך בינתיים את הקרקע כדי שזה יגדל וינוק. עד שזה יבשיל, ברגע שיבשיל אתה כותף את זה והולך הביתה ואין לך שום דבר מהקרקע. כן, אז גם פה
יש לך
זכות, תשמע, אני מכרתי לך את הדקל, תשמע, הדקל יונק מהזה, אבל אתמול הייתי עסוק בבוררות, בשני שכנים, שאחת הטענות, יש גדר, יש חלחול של מים, אחת הטענות שהצד אחד היה, שבצד השני יהיו שלושה עצים גדולים, שהשורשים טענו שהשורשים גרמו נזק לצד השני, כן? אז ממילא עץ, הוא לא גדל באוויר, הוא צריך לגדול. אז כן, אני נתתי לך. כל זמן שהעץ זקוק ליניקה, התייבש העץ, גמרנו, אין לך, אני לא מכרתי לך את הקרקע. מכרתי לך אד הוק לצורך זה, כמו בקרקום הגינה. אז ממילא גם פה, מה פתאום שתקבל? ולכן רבה איננו מסכים, ואומר לא. אין, אני מוכר לך את הדקל, זה הדקל בלבד, ללא הקרקע שמתחתיו, ואז אני יכול לעשות מנהרות כמה שאני רוצה.
השאלה היא גם, אם אתה נותן לו אישול, אם הדקל הספציפי הזה
מתחדש,
משתול?
לא.
עץ נוסף?
לא.
זה בלי?
לא, אדוני, מה הקשר? לא. לא, מה הקשר דקל נוסף? אני מראה לך את הדקל הזה, פלוס תנאי עבודה. תנאי עבודה זה יניקה של הדקל מהקרקע. ברגע שהוא יתייבש, זה מה שהוא אומר. הקורקור כמדריש כבזיל, אבל מה פתאום שתקבל... אגב, גם הרשב"ם פה אומר במפורש, כל זמן שהדקל עומד, אני לא... ודאי שאני קלטתי לך גם את השימוש בקרקע, אין לתקופה הזאת שזה נצרה. אבל ברגע שזה מתייבש, נגמר, תלך. ולכן רב אומר, במקרה כזה, הוא לא יקבל את הקרקע. מתי, אתה יודע, הוא כן הוא יכול לקבל את הקרקע, רק במקרה הזה. אמר רב, הבבה מחמת טענה. מה זאת אומרת? אני בא אליך, ואז פתאום הדקל התייבש, אתה אומר לי, אני הולך להביא דקל חדש. מה הולך להביא דקל חדש? מה פתאום? מה, מאיפה זכות השימוש בקרקע? אז הוא אומר לי, סליחה.
הדקל הקודם היה פה, היה בקרקע.
מה? היה בקרקע, אבל זה... כן, אבל את הדקל הקודם, זה מכרתי לך.
מה הדקל?
אבל לא מכרתי לך את הדקל השני, הדקל הזה מכרתי לך. הקרקע שנתתי לך היא רק לצורך הדקל הזה, אבל לא לצורך תקלים עד שהנינים שלך יהיו פה.
זה לא דרך הטבע שדבר כזה מתייבש
בזה? מתייבש, זה נגמר. תגיד לי, אני מכרתי לך עת, כן? דרכו של עת שבסוף הדיו נגמר. מה עכשיו? נגמר, זהו. אני לא אביא לך עכשיו עת חדש, אתה לא תיקח ממני עכשיו עת חדש, גם פה. מכרתי לך את זכות היניקה לצורך הדקל הזה, התייבש הדקל, זהו, זה מה שמכרתי לך. לא מכרתי לך גם את הילדים שלו. עכשיו שימו לב, עכשיו שימו לב. אומר רבא, אתה יודע מתי? מתי כן יהיה לו את הזה? אני אגיד לך מתי. מתי שאני בא למישהו, בוא, מה, הוא כאילו מתייבש, הוא אומר לי, תשמע, אני הזמנתי חברה כי אני הולך להחליף את זה בדקל חדש. הוא אומר לו, סליחה, מה פתאום? אז הוא אומר, מה זאת אומרת, מה פתאום? אתה מכרת לי את זה. עם שטר, שבשטר היה כתוב במפורש, במפורש, שאתה מוכר לי את זה עם הקרקע. ואז הקרקע היא שלי, אני יכול לשים את זה איתך. הוא אומר, רגע, כן? תביא לי, רגע. אז הוא אומר, תביא לי את השטר. הוא אומר, הלך לאיבוד. אני כבר 4 שנים יושב פה. יש לי חזקה. הוא אומר, לא שמר אחרי 3 שנים, אדם לא שומר את השטר. אז זה אומר רבא, בגלל כזה הוא יהיה נאמן. למה? כי הוא יש לו חזקה. כן, הוא מוחזק. אין? אז ממה לה, ברגע שהוא מוחזק, אז הוא נאמן. תראו רשב"ם. אלא אמר רבא. רגע, למה הוא כתב כל פעם את הזה?
כל מי שיש לו דקל ויכול לעשות את הדבר.
רגע, אבל כבר תשאל את מה שאתה שואל. למה אתה... כבר תשאל את זה. אומר את הגמרא, אלא מה רבה, הכה הוא דקני לקרקע שתחת האילן, בבא מחמת הטענה שטוען למוכר, בפירוש מכרת לאילן, והקרקע שתתב לי תחת במקומו, ובשטר, ואכלתי השני חזקה, ולא נזרתי בשטרי יותר מ3 שנים. דעה שאתה לא יודע מי לקרוא כמדרישקה, זה לא מכך. אם זה בסתמות, סתם, לא היה כתוב בשטר במפורד למחרת הקרקע, אז זה כמו קורקמה, זה רק עד אוק, זה רק לתקופה המוגבלת. אבל פה הוא טוען, וכיוון שיש לו חזקה, אז יהיה לכך.
מה החידוש
הרבה
שמשינים חזקה?
מה? או, החידוש הוא כזה. כי עכשיו...
רגע, לי זה נראה שהחזקה הזאת היא לא חזקה בכלל.
למה לא חזקה?
אבל מה הוא היה בא
ומוכר?
אין לו מה
למחור. רגע, יפה. אבל זאת שאלת הגמרא, רגע.
הוא הרי משתמש בזה,
רגע, זאת שאלת הגמרא, תראה. אמר למרקשיש הברי דרב חיסדא לרבשי, ואי קורקמא דריש כזמין לה, מה יהווה ליה למימד? זאת אומרת, אז הוא אומר, בוא נע, מה שאתה אומר, זה פתח לרמאות. למה? כל אחד שקנה את הדקל רק בנוסחה הרגילה, לא בנוסחה של הקרקע. אחרי 3.5 שנים, יגיד, מה פתאום? השטר היה כתוב, יש לי גם הקרקע. איפה השטר? אין לי שטר. אני יש לי חזקה. נו, אז כל מי שקונה דקל, ודקל יחזיק מן הסתם יותר מ3 שנים, פתח את הפתח לרמות, אומרת הגמרא, מה בא? איבא ילה למחויה. הוא יצטרך להביא מחה ולהגיד לו, תשמע, אתה רואה שהוא משתמש בדקל. אז עכשיו תראו, אז מה החידוש פה? מחאה בדרך כלל היא מחאה, אנחנו תופסים את המושג מחאה, שמישהו יושב בקרקע שלי ואני אומר, הוא גזלן! הוא גזלן, הוא יושב פה שלא בדין. פה זו מחאה, חצי מחאה, זאת אומרת, הוא לא יושב פה לא בדין, אני מכרתי לו את הדקל. אלא מה? יהיה פה הבהרה. זאת אומרת, זה שמכרתי לו את הדקל, מכרתי לו רק את הדקל, ולא את מה שלמטה. זאת אומרת, שלא ינצל את החזקה לניצול מקסימליסטי, כאילו, שגם מה שלמטה. יפה. אומר אלי, כבר ראינו דבר כזה. דאי לא תימה אחי, הני משקנתא דסורה. מה זה משקנתא דסורה? זה קשור גם לדיני ריבית, כדי שלא תהיה בעיה של ריבית, מה שעושים ככה. אני הלוויתי לאליעזר כסף. אליעזר אין לו כסף להחזיר לי. אז מה הוא עושה? הוא נותן לי את השדה שלו, אין? בתור משקנתא דסורה. בסורה היו ככה נוהגים לעשות, לכן גם זה משקנתא דסורה. מה הוא עושה? הוא אומר לי, תשמע, אין לי כרגע כסף להחזיר לך. אז בוא אני אגיד לך מה יעשה. אני אתן לך את השדה. כמה אני חייב לך? 1,000 שקל. עכשיו תשמע, אם אתה תאבד את השדה, שדה, פירות של שדה, כל שנה זה בערך 100 שקל. תחזיק את הקרקע 10 שנים. 10 כפול 100, אתה מקבל את החוב שלך בחזרה. בעוד 10 שנים, אתה מחזיר לי את הקרקע, ואז אני לא חייב לך שקל. זה נקרא משקנתא דסורה. אז אומרת הגמרא, עכשיו, מה זה משקנתא דסורה? ואתה נותן לי שטר שאתה מאפשר לי לזה. אני אהיה חכם. מה אני אהיה חכם? אני אקח את השטר הזה, אשים אותו בכיס. אחרי 4 שנים, מה אני אגיד? קניתי ממך את הקרקע. אז אתה תגיד לי, איפה השטר? לא שמרתי, 4 שנים, לא צריך, יש לי חזקה. נו, אז אומרת הגמרא, אני משקנתא דסורה, דכתיב באחי, מה כתוב בשטר שאליעזר נותן לי? במשלם שניה אילן, כשהסתיימו 10 השנים הללו, תיפוק הרדה בלא כסף. הקרקע תצא בחזרה אליו, והוא לא יהיה חייב לי כסף. אז מה, שואלת אגב, עיקב ישלה לשטר משקנתא, אני יש לי פטנט. לא צריך את הטובות שלך של שטר משקנתא, אתה מדבר אותי על 100 שקל. אני אקח את השדה ששווה 10,000 שקל.
גם אני צריך שטר.
מה?
גם אני צריך שטר. אם אתה נותן לי שטר, שזה, כי אתה נמצא שם, בתנאי שבעוד 10 שנים אתה מחזיר לי.
אם יש שטר מצוין, אבל כנראה לא היו כותבים שטר בדרך.
לא, אתה, אני.
כן, אבל כנראה בדרך היו קוראים רק שטר לי. רק שנייה. ואמר לקוחי בידי, אך אינה מידי מהימן. אז מה, אז עכשיו אני אהיה נאמן? אז תגידו, אולי כן? מה, מתק לרבנן מילתא דאבי בלבסטי? כל התקנה הזאת הייתה כדי למנוע איזושהי בעיה של ריבית. אז מה, תקנו תקנה שזה, אלא היא באה אלה למחויי. זאת אומרת, אלא יש מושג שהוא אליעזר, אם הוא חכם, ישמע לעצת עורכי הדין שלו, יבוא לשני עדים, ויבוא ויאמר, תשמע, אתם רואים שהוא יושב בקרקע שלי? אני לא מכרתי לו. זה משקנתא דסורה. כדי שלא יגיע לשני חזקה, יוצא שמחאה היא לאו דווקא במקרה אבסולוטי. שאתה אומר, הוא גזלן, הוא פושע, הוא יושב אצלי שלא ברשות בכלל. אלא היא גם כנגד ניצול לרעה של הישיבה. אז כן, כל פחות מ3 שנים, הוא ימחה. החנמי בעלי למחוי, גם פה בדקל לא יצר למחות.
אבל נושא חזקה הוא לא רק במקום שצריך למחות, החזקה תופס מקום רק שצריך
למחות. נכון, אבל פה... רגע, לא, אבל פה החידוש הוא שאם קיים חשש שהצד השני ינצל את ישיבתו לרעה, זאת אומרת ליצור טענה שאיננה אמיתית, גם פה אתה צריך למחות. זה החידוש שפה, אתה צודק. זה לא המקרה הקלאסי. המקרה הקלאסי של מחאה הוא שפתאום מישהו התנחל לי על הקרקע והוא לא קשור לקרקע. זאת מחאה. מה שאומרים לך פה, אדוני, אתה צריך להיות חכם ולמנוע את האפשרות של השני לשני חזקה, גם במקרה שיש לו ניצול של שדרוג שלא של, הוא עבריין, הוא נמצא...
לא, אני חושב במקרה הראשון, כמו שאני הזכיר.
עם הדקל.
את הדקל.
אוקיי.
נכון. אני לא צריך למחות, הדקל יכול להיות גם 20 שנה.
נכון. לא, אבל זה לטובתך.
לטובתך.
אחרת, אתה רוצה שהוא לא...
לא הנושא לטובתי, הנושא הזה של חזקה לא יכול לתפוס פה בכלל.
למה?
בגלל שאם יש אפשרות שהדקל יגדל 50 שנה, אז אני לא צריך למחות.
מה?
אז על האיש...
לא, כי אתה תמחה על השאלה האם הקרקע... האם הקרקע שלמטה?
איש מראש לא יכולה להיות טענה חזקה כזאת.
למה לא?
בגלל שאם אני לא צריך לקרוא, הוא לא יכולה... אין להם קטע...
חזקה מהששת טענה של קניתי. פה הוא טוען, קניתי ויש לי חזקה, זה כמו מקרה רגיל. רק אתה אומר, במקום 10 דונם, הוא אומר, קניתי 10 מטר, מה ההבדל? הוא אומר, הייתה פה עסקה. הרי מה הוא טוען? הייתה פה עסקת מקרקעין, לא רק עסקת דקל. אין? העסקת מקרקעין של 10 מטר, ויש לי חזקה. זה מקרה קלאסי.
אז הטענה של חזקה לא יכולה לתפוס.
אבל למה שאומרים פה, אתה צריך למחות? למה לא?
לא, זה לטובתך, אבל צריך
למחות. ודאי לטובתך. כדי שלא ינצלו. כמו במקרה שמישהו יושב לך בקרקע, אם אתה לא תמחה, הוא ינצל את ישיבתו נגדך. גם פה, אמנם זה לא דרסטי כזה, שאתה אומר, הוא גזלן, אבל הוא ינצל את זה, לא נכון. כן?
אבל הרעיון של החזקה הוא רק אם היה צריך למחות. הוא לא צריך למחות, אז החזקה
בטענתה
היא לא
תופסת. צריך למחות? צריך למחות. הלאה. שימו לב, המשנה עכשיו תדון קצת בגיאוגרפיה. מה זאת אומרת? הרי יש פה שני אנשים. יש אדם שיושב בקרקע שלי ויש אני. השאלה עכשיו היא גיאוגרפית. איפה אני נמצא? איפה הוא נמצא? איפה אני מוחה? זאת אומרת, האם אני צריך למחות דווקא באותו מקום שבו נמצא בעל הקרקע בפניו, או נניח אני גם נמצא בניו יורק ואני שומע ואני מוחה שם בפני שני עדים.
איך הוא יודע?
איך הוא יודע? חברה די חברי. לא, הוא צריך לדעת כדי לשמור את השטר.
הוא צריך לדעת.
לשמור את השטר. לא תגיד, מאיפה הוא ידעת? אחרי 3 שנים אני לא צריך לשמור שטר. אז השאלה חברה די חברי. עכשיו שימו לב. אז עכשיו... הנה חינמי, אז עכשיו דאגלס תבוא המשנה ואתה אומר מה שאתה אומר, 3 ארצות לחזקה, זאת אומרת, את ארץ ישראל אנחנו מחלקים בעצם לשלוש נפות, לשלושה אזורים, שתכף נראה שהשיירות לא מצויות בין חלק לחלק, זה ממש כמו 3 אוטונומיות, וממילא 3 ארצות לחזקה, יהודה, עבר הירדן והגליל, היה ביהודה והחזיק בגליל, בגליל והחזיק ביהודה, אינה חזקה. עד שיהיה עמו במדינה אחת. זאת אומרת, אם אתה יושב ביהודה, ואני נמצא בעבר הירדן, ואני מוחה שם מחאה, כיוון שמה שאין שם, אין שיירות מצויות, אז מה זה עוזר שאני מוחה שם? כמו שאמרת, הוא לא ידע מזה. אז ממילא אגב, אז אני כבר לא מוחה, מה זה יעזור? אני אבוא שני זה, אני הרבה... זה הרי לא יגיע לבעלים, אז מה למחות? אז אחרי זה תגיד, זה שלא מחיתי, כי ידעתי שזה לא יעזור. אז ממילא, במקרה כזה, החזקה איננה חזקה, אלא אם כן, הם נמצאים באותה נפה. כן? אגב, מה שמע באותה נפה? לאו דווקא אותה עיר.
השאלה איפה השדה גם?
הוא יושב בשדה.
הוא יושב בשדה.
ודאי, הוא מחזיק חזקה. כן, ודאי. כן, הוא מחזיק בשדה. אז עכשיו... הוא טוען שהוא קנה את הקרקע ממני.
עד 3 שנים זה לא עוזר לו.
הוא צריך להשתר, אני אמר רק כמה. הרי מה החזקה? החזקה שאין עם הטענה אינה חזקה. חזקה זה רק חזקה פלוס טענה, אני קניתי ממך. קנית ממני איפה שטר. אז אם זה יותר מ3 שנים, לא שאמרתי אותו. כן? אז עכשיו שימו לב. נכון, אם מישהו יתיישב, זה לא, מה זה יעזור? אני מחה שם מהיום מחרתיים, אתה לא תשמע מזה. אז לכן, אני לא מוחה בכלל.
אז החזקה היא לא חזקה.
חזקה היא לא חזקה. זה דעת הנקמה. אגב, אבל מה משמע? שאם מדובר באותה העיר, עם אותה מדינה, סליחה, גם אם לא באותה עיר. פה כבר השיירות מצויות, אז פה אדוני, אתה תמחה פה, זה כן יגיע אליו. במקרה כזה זה כן אבי חזקה. זאת אומרת, עוד מעט הגמרא תדון ותראה שלא צריך להיות חזקה בפניו, כי אם אנחנו שנינו באותה מדינה, אני בעיר אחת והוא בעיר אחת, שאני כן יכול.
וזה גם לא תלוי בזמנים?
מה זאת אומרת?
אני אמחה יום לפני, עד שזה יגיע
בגלל... לא, ודאי, אדוני, אתה לא...
יכול להגיע אחרי שעושה זה אומר זרק?
בזמן שיכול להגיע, כמובן. רב יהודה חולק. אמר רב יהודה, תראו, אנחנו אמרנו תמיד שלמה חזקת שלוש שנים? חזקת שלוש שנים היא כאחרי שלוש שנים לא מסדר איניש בשטערה. אין? תנא קמא אומר, לא. סליחה, רב יהודה אומר, הסיבה היא אחרת. אמר רב יהודה, לא אמרו שלוש שנים, אומרים, אתה יודע למה אמרו שלוש שנים? אלא כדי שיהיה באספמיה. חלומות באספמיה. אספמיה זה איזה מקום בספרד. כי זה רחוק. בקצה הגלובוס. כן? קצה העולם. כן? אז מה, זה, עכשיו זה מקום שנוקח שנה להגיע. תראו, אז המציאות, אנחנו היום, אתה עולה על מטוס בשנייה, אתה בצד השני, בואו נראה, שנה להגיע לספרד. אז עכשיו כך. אלא כדי שיהיה באספמיה, זאת אומרת, כדי להכיל אפילו את המקרה הבא. בעל הקרקע נסע לספרד, ויחזיק שנה. זאת אומרת, בא אדם יושב אצלו בקרקע. עכשיו, בהתחלה לא תמיד שמים לב, אבל חולפת שנה, שנה אנשים שמים לב. ילכו ויודיעו שנה. אגב, שאני לא כך מבין, מי כזאת מסירות בשביל ללכת להודיע, עושה טיול של שנה עד לספרד, ללכת להודיע לו, אולי הקרובים שלו, משהו, זאת אומרת, אשתו, משהו, בוא נע.
שמישהו יזדמן.
כן, או שמישהו יזדמן, תשמע, זה... לא גונבים לך את הקרקע. ויבוא לסוף שנה אחרת, כן? ואז הוא יגיע. אז מה אני רואה מפה? אני רואה מפה שחזקת שלוש שנים, כן? היא גם... במקרה שהוא נמצא במדינה אחרת, וממילא רבי יהודה חולק על תנא קמא. טוב, באה הגמרא עכשיו ודנה בשיטת תנא קמא. שואלת, מה היא כסבר תנא קמא? תראו, השאלה היא, הבעל הקרקע ששומע שמישהו יושב בשדה, הוא צריך למחות, איך צריכה להתבצע? האם המחאה צריכה להתבצע דווקא בפני המוחזק, או אפילו סתם הוא תופס שני עדים ובפניהם? אז אומרת הגמרא ככה, מה היא כסבר תנא קמא? איקה סבר שלא בפניו אבי מחאה...
איך זה שני עדים? זה בגלל בטן או שיצא קול?
לא, שיצא קול. שיעידו שהוא עשה מחאה. הוא עשה מחאה. הוא לא יכול לדבר ב... הוא לא יכול לזה מחאה במקלחת לעצמו.
אז גם שיוצא קול צריכים כמות של אנשים, לא? איך זה
עובד? לא, צריך רק לדאוג שזה יגיע לבעל הקרקע. זה יהיו שני אנשים, זה יתחיל להתגלגל וזה יגיע בסופו של דבר לבעל הקרקע. כן. יהודי מדבר על עצמו, זה כבר דולף. איך היית, תראו, בימים האלו, אתה מגיע כבר, שבוע כבר יש לך דיונים, אף אחד לא יודע מה הדוח, אבל דני, מה הדוח אומר?
יש לנו את זה ממשה רבנו. מי היה שם משהו הרג? רק היהודי שמציג.
כן, אבל...
אתה אומר לו, איך הוא ידע?
אני אגיד לך יותר מזה. אני תמיד מתפעל, כתוב, ויומר עשיו בליבו, יקרבו ימי אבל אבי, ופתאום אמו, ותשמע אמו, איך אמו שמע, הוא אומר בליבו. טוב, אמא יודעת, אפילו אם לא... איך זה דולף, אם הוא אומר בליבו. טוב, אז אומרת הגמרא ככה, מה איקה סבר תנא קמא? מה הוא סבר? איקה סבר מחאה שלא בפניו אבי המחאה. אם אתה אומר שמחאה שלא בפניו רע, אפילו יהודה וגליל נמי. אז גם אם זה יהודה וגליל, אז שיהיה מחאה, זה לא צריך להיות דווקא בפניו. טוב, אני מתפלא שאתם לא שואלים שאלה, אם אתם לא שואלים, נמשיך הלאה. ואי כסבר מחאה שלא בפניו, לא הביא מחאה. אפילו יהודה ויהודה נעמי לו. הרי מה דייקנו? שדווקא יהודה וגליל זה לא מחאה, אבל ביהודה, אפילו נמצאים שתי ערים במרחק של 100 קילומטר, זה בסדר. למה בסדר צריך מחאה בפניו? אמר רבי אבא בממל, אמר רב, תזכרו שזה רב. אומר את זה, לעולם כסבה מחאה שלא בפניו, אבי מחאה. בא רב ואומר לו, תנא קמא סובר שמחאה לא צריכה להיות דווקא בפני הבעלים, אלא אפילו מחאה שלא בפניו, אבי מחאה. או, כן? אבל מה? משנתנו בשעת חירום שלנו. המשנה שלנו מדברת בשעת חירום, בזמן מלחמה, בזמן שמלכויות מתגרות זו בזו, ואז אין שיירות. מסוכן. אין שיירות, וממילא במקרה כזה גם מחאה שביהודה לא תגיע לגליל, לכן מחאה שיהודה וגליל איננה מחאה טובה, למרות שברובד העקרוני מחאה שלא בפניו ומחאה. אשר את הגמרא, ומה יש ליהודה וגליל דנקית? אז למה אתה אומר דווקא יהודה וגליל? מצב צבאי, מצב חירום, יכול להיות שאפילו מרעננה לכפר סבא אי אפשר. אז אומרת הגמרא, הקמה שמלן זה סתם יהודה וגליל כשעת חירום דמי. כן? זאת אומרת, אין, באמת ככה. לא הכוונה שיש באמת שעת חירום, אלא אומרים לך, תשמע, אגב, כשיש שעת חירום, באמת אפילו בתוך המדינה, גם זה לא יהיה חזקה. למה? כי גם אם זה שתי ערים במרחק 20 קילומטר, אבל יש משמרות צבא שלא נותנות, לא נותנים לעבור, אז זה לא יהיה חזקה. אלא פה אומרים לך, המצב הרגיל שבין יהודה וגליל הוא שלא היו שיירות מצויות. מעניין, זאת אומרת, בין יהודה וגליל לא היו שיירות מצויות. זה כמו שעת חירום. מקום אחר, ברגע שיש שעת חירום, זה לא יהיה. אבל פה, בדרך כלל, לא היו שיירות. אלה היו מבני הצבא, אלה מבני הצבא, אז החזקה. בסדר, כן, אז ממילא בין יהודה וגליל זה לא, אבל במקום, אבל יוצא שבאופן עקרוני המחאה לא צריכה להיות דווקא בפני המחזיק. אמר הלאה, עכשיו דין נוסף. אמר רב יהודה, אין מחזיקים בנכסי בורח. תסתכלו, אומר הרשב"ם, כלומר, שורה שנייה בשורות הצרות, אין מחזיקים בנכסי בורח, כלומר, אם החזיק אינה חזקה, כי זה מפאר בשבעזיל, זה כסבר מחאה שלא בפניו, לא במחאה, וכיוון שלא יכול למחות, גם זה לא יכול להחזיק. עכשיו שימו לב, זאת אומרת, מה הוא אומר? אדם שבורח, זאת אומרת, הוא לא סתם הלך לטיול שנתי, הוא ברח, למה הוא ברח? עוד מעט נראה מה הסיבה. אין? אז ממילא הוא לא יכול להיות פה, אין? לא יכול להיות פה, אז אם הוא לא יכול להיות פה, הוא לא יכול לחזור, לכן הוא לא יכול למחות, אז לכן החזקה לא אוהב חזקה. אגב, משמע לכאורה שצריך מחאה בפניו, למרות שרב קודם אמר אחרת. אז תכף נראה. אומרת הגמרא, כי אמריתא כמי דשמואל, אין? כשאמרתי, אין? אגב, אחרי שרב נפטר, רב יהודה הלך ללמוד אצל שמואל. ואז הוא היה אומר לו כל מיני דברים שהוא שמע אצל הרבה שלו רב. אז הוא אומר, כי אמרית גם אצל שמואל, אמר לי, מה הבעיה? מה הבעיה בבורח? וכי למחות בפניו הוא צריך. שימחה איפה שהוא נמצא. כן. אומרת הגמרא, ורב, מהי כמה שמלן? אין? מחאה שלא בפניו, לא אבי מחאה? רגע. אז איך עכשיו נבין את פסיקתו של רב לעניין בורח? שרב אומר, זה לא אבי חזקה, שימחה שם, הוא נאלץ לברוח מפה, בסדר, אבל שימחה שם. אלא מה תגיד? שהוא סובר שמחאה שלא בפניו, לא אבי מחאה? והאמר רב, מחאה שלא בפניו, אבי מחאה? אתם זוכרים איך רב עצמו, לפני כמה שורות, הסביר את שיטתו של תנא קמא? אין? מה הוא הסביר את שיטתו של תנא קמא? שמבחינה עקרונית, מחאה שלא בפניו, הוומחה, ולכן אם הוא בעיר אחת והוא בעיר שנייה, זה בסדר. אז איך פתאום רב אומר הפוך? אומרת הגמרא, רב תמה דתנא דידן כמפרש, ולא, לא סביר עליה. מה אתה מבין? יש רב הפרשן ויש רב הפושק. מה שרב באר את שיטתו של... הוא הסביר את שיטתו של תנא קמא. שיטתו של תנא קמא, שאפשר למחות בשתי ערים שונות, נובעת מהעובדה שלא צריך מחאה בפניו. כך הוא פירש את תנא קמא, אבל הוא עצמו לא פוסק ככה להלכה. הוא פוסק שמחאה שלא בפניו לא אוהב מחאה, ולכן, אין? ולכן, אין? בורח, זה לא אוהב חזקה. ואיקא דאמרי, יש אומרים גרסה אחרת. אמר רב יהודה, אמר רב, מחזיקים בנכסי בורח. זאת אומרת, כן, שזה כן נחשב חזקה. אומרת האמרה, כי אמרית כמי דשמואל, אמר לי, פשיטה, בכי למחות בפניו הוא צריך, ודאי, מה הבעיה? הוא בורח, הוא נמצא שם, שמחה שם. שואלת הגמרא, ורב, מה יקמה שמלן? מה החידוש של רב? אלא מה תגיד, מחאה שלא בפניו ומחאה, ואמר רב, רב חד אז ימנע. הרי רב כבר אמר את זה כשהוא פירש את עמדתו של תנא קמא, והסביר למה אפשר למחות בעיר אחרת. אז הוא כבר לימד אותנו שמחאה שלו בפניו. אבי מחאה, מה הוא למד זה עוד פעם? אין, אומרת הגמרא, אלא הכא משמא לן, דאפילו מיכה בפני שניים, שאין יכולים לומר לו, אבי מחאה. זאת אומרת, יש פה חידוש, אפילו עם השניים האלה, זה לא רק תגיד, אני צריך למחות בפני שניים. למה? השניים האלה ייקחו כרטיס טיסה ויבואו לשם. לא, אין? אלא מה? גם אם זה שניים שלא יכולים, אין? הם נכים. אין? הם לא יכולים. למה? גם זה מחאה. למה זה? עוד מעט נראה חברה דחברה, איתלה. אז הם יגידו מישהו אחר ומישהו אחר יבוא. אז זה חידוש, שאתה לא צריך דווקא שניים ניידים, אלא בפני שניים. אומרת הגמרא, דאמר רבנה לדידי מפרש של מינה דבר שמואל, מיכה בפני שני בני אדם שיכולים לומר לו, הוי המחאה. אין? מיכה בפני שני בני אדם שאין יכולים לומר לו, הוי המחאה. יש שניים שיש להם צו עיכוב יציאה מן הארץ. אז מה זה יעזור שאתה תמחה בפניהם? הם לא יכולים ללכת להביא. אז זה לא טוב. רב לעומת זאת סובר, חברה לחברה היטלה, וחברה לחברה, חברה היטלה. אני מחיד לפני שניים. תשמע, סרן שמועתי, או רב סרן שמועתי, עובד, הם לא יוכלו, יעבירו הלאה. זה יגיע בסופו של דבר. לכן זה לא צריך להיות דווקא מחאה בפני שניים שיכולים בעצמם פיזית ללכת להגיד. טוב, מה ההלכה? אמר רבה, עכשיו שימו לב, תגידו לי אם הרציונל עובד. הלכתה, אין מחזיקים בנכסי בורח, ומחאה שלא בפניו, אבי מחאה. נראה לכם? תרתי דה סתרי. זאת אומרת, מחד הוא אומר, אם אתה מחזיק בנכסי בורח, לא, כי מה? הוא לא יכול לבוא לפה, הוא שם. ומצד שני, אתה במחאה שלא בפניו, אבי מחאה. אז למה אין מחזיקים? שואלת הגמרא, תרתי? איזה מין פסיקה מוזרה זאת? זה שתי פסיקות שסותרות זו את זו. מחד אתה בא ואומר, מחאה שלא בפניו, אבי מחאה. יפה. מצד שני אתה בורח, זה לא, למה לא חזקה? הוא נאלץ לברוח לי, אני לא יודע לאן, לאירופה. בסדר. אז מה? ילך שמה וימחה שלא לא בפניו. אומרת הגמרא, מדובר פה בשני סוגים של בורח. לא קשה, כאן בורח מחמת ממון, כאן בורח מחמת מרדין. זאת אומרת, כשאדם בורח מחמת ממון, אז זה לא אכפת לו שפתאום יתגלה איפה הוא נמצא. בסדר, אז זה לא נורא. הוא יכול למחות גם במקום שבו הוא נמצא. ואז, אין ממילא, בזה המקרה השני, מחאה שלא בפניו, אבי מחאה. מה שכתוב, אין מחזיקים מנכסי בורח, זה אדם שמה שהאשים אותו ברציחה. אדם כזה, אדוני, לא מוציא את הראש מהמחבוע. אין? אדם כזה, זה הוא לא יבוא ויתגלה ויבוא למחות בפני שני עדים. אז מאלה, במקרה כזה, אין מחזיקים בנכסי בורח. זאת אומרת, במקרה כזה שאותו אדם לא יבוא ולא יכול ולא מסוגל למחות אפילו במקומו. במקרה כזה אין מחזיקים נכסי בורח. ואין, אין סתירה בין הדברים. במקרה שהוא יכול להתגלות ולמחות במקומו, אז יהיה טוב. במקום שהוא נכסי מרדין, זאת אומרת שאין, הוא איננו יכול להוציא את זה, במקרה כזה אין מחזיקים נכסי בורח, ואין סתירה בין שני הדברים.